אנחנו הגענו ממש לנכון לבית החדשה, נכון? כן, אני צודק, נכון? זוכרים? עבר בזמן? ואז בבית שם למדנו, נכון? המטרה שבתחת המחים קראנו או שלא קראנו? אנשים לא זוכרים, מה זה? בסדר. כי אולי כן כדאי להתחיל כמה שעות ולכן, כי אנחנו מתחילים עכשיו שלב חדש במאמר, אפשר לומר פרק ב' במאמר, עם החלק הראשון התעסק הרבה בתורת ההכרה, וניסה לבחון בדרך תורת ההכרה הכללית, מה הדרך שדרכה ראוי לבנות דת אלוקים. אז עכשיו אנחנו עוברים לשלב שני שמתעסק בתוכן עצמו, באמת לא מה היחס שלנו אלוקים, אלא קצת הייתי בא בעדינות, מה היחס של אלוקים אלינו, מה היחס בין אלוקים לבין העולם. שכמו שאתם זוכרים דיברנו, שהחלק הראשון מקביל לאורות הקודש א', שמתעסק בסוגיות של חוכמת חול, לעומת חוכמת קודש, בסוגיית השכל והרצון והדמיון, והחלק השני כאן מקביל מאוד לסוגיות באורות הקודש ב', שמתעסק בסוגיית אחדות העולם, ועילוי העולם, והטוב והרע הכללי, שזה יותר בתכנים עצמם של ה... של ענייני הזיקה שלנו לאלוקות, שכאן יש הרבה הרבה בירור נוקב בחלק השני, עם חלק הראשון מאוד עמד אל מול חכמי אומות העולם, אל מול קאנט, חלק השני מאוד מאוד עסוק בבירור נוקב אל מול אחד מנכשולי עמנו, כן, היהודי המומר מאמסטרדם, הלא הוא שפינוזה, שהרב יש כאן איזה בירור מאוד נוקב ומאוד עמוק אל מול השיטה של שפינוזה. שאני חייב להקדים, הבירור של הרב אל מול שפינוזה, הבירור העמוק שהרב כאן יברר כאן, היבא כי הרב מזהה בו שורש להמון המון מחלות נוראיות שקשורות לעת החדשה, והרב רוצה לתפוס את השור בקרניו, את שורש אורשה, כמו שהרב יחנה בהמשך, שכל העת החדשה או שכל אליות שעומד לנו כאויב, שאותה הרב רואה כאן בשיבוש הזה של שפינוזה. אבל חייבים מצד שני לומר שזה שהרב כל כך מטפל בדבר הזה, זה בא הרבה בגלל הנזק של שפינוזה, אבל מבחינה עמוקה פנימית עוד מעט נבין שזה הרי לא ביקורת רק אישית אל מול הדמות של שפינוזה, אלא אל מול מה ששפינוזה הוא משקף תחילת תקופה של כל עת החדשה. אז יש כאן גם עם כל השלילה הנורית שיש בזה, אבל יש כאן איזשהו ביטוי בוסרי, קליפתי, איזה מהלך אלוקי שלאט לאט הולך ואמור להיות מופיע במציאות, שאת אחוריים דאחוריים בצד הקליפתי שלו אנחנו נפגשים דרך הצד של שפינוזה. אבל אי אפשר שלא להבין שבצורה עמוקה פנימית, על ידי הבירור הנוקב הזה אל מול הסיבוך הנוראי הזה, אז יש כאן סוף סוף איזשהו יכולת לענות על איזשהו סדר אלוקי שלאט לאט הוא מכוון כאן, ולא בכדי, תודה, וואו וואו וואו, שריך, לא בכדי, כן, התקופה של שפינוזה היא תקופה ש... ושל כל העת החדשה, היא תקופה שאצל אומות העולם מתגלה בשלבים מסוימים של, כן, לא ברור מתי מתחילה העת החדשה, אצל ימות עולם של אומות העולם, היא מתחילה מקופרניקוס, מדקארט או משפינוזה, כן, וודאי קשורה לכל מיני תהליכים של רנסנס שהעולם הולך ועובר, אבל במקביל ודאי שזה לעומת זה עשה אלוקים, בעם ישראל מתחילים להתעורר באותה עת החדשה, מתחילים להתעורר הצעדים הראשונים של סדרי הגאולה, ומה שבסמוך כמה שנים לפני שפינוזה, כן, אצל עם ישראל זה לכאורה כאילו המעבר מתקופת הראשונים לתקופת האחרונים, שזה פקיעה כאילו כמו מימי הביניים לרנסנס, אז אצל עם ישראל מתקופת הראשונים לאחרונים, והמעבר לאחרונים אנחנו תמיד יודעים מתחיל בגלוי מהבית יוסף ובפנים מהאריזל, שבעצם יש כאן איזשהו כמיהה לעולם של פנימי שתובע גאולה בעולם שמתגלה דרך כל הכמיהה הרזית שמתחוללת אצל בארץ הקודש אצל אותם צדיקים שבאים לוקמה שחיתא מאפרה, ואחר כך עצמה מתגלה בהרבה גילויים שלה אצל תלמידי הגר"א מצד אחד, ואצל הרמח"ל מצד שני, ואצל החסידות מצד שלישי, שהם כולם בתקופות יותר מאוחרות יהיו המשך של אותו רז פנימי של גאולה שהופיע בעולם. אז ודאי שיש כאן איזשהו צד של זה לעומת זה עשה אלוקים, וכגודל הבירור הנוקב אל הסטייה של הרע שמתגלה דרך שפינוזה, זה לעומת זה גם ידקח לנו גם את האור של הגאולה שאמור להופיע. וזה מה שגם הרב בהמשך הדברים אומר, שאת הדבר הזה ששפינוזה עוד נאמר יעשה כאן מהפכה עולמית, אבל ליצור מהפכה עולמית מחשבתית, אומרים, יש איזה ביטוי כזה שנאמר במדע, שמי ששפינוזה הופיע בעולם, לכל פילוסוף משפינוזה היה שתי תיאוריות, התיאוריה האישית שלו והתיאוריה שלו בשיטת שפינוזה. זאת אומרת, אף אחד כבר לא יכל להתעלם מהרעידת האדמה האדירה הזאת שהוא עשה, מה שהזכרתי שעד יותר בהמשך, שזה שור שורשה של כל העת החדשה, שבעצם הוא יצר איזשהו מפץ גדול בכל הדברים האלה, ועם אמירה כזאת שבצורה הראשונית שלה היא גם מאוד מאוד קוסמת. שפינוזה היה מכונה כן, פילוסוף שיקור אלוהים, כן, שיש בו איזה משהו באמירה הכללית שלו שהכל אלוהות, יש בה משהו מאוד מאוד עוצמתי וכביכול על גבול המיסטי הדתי כאילו, כן, של איזשהו כמיהה גדולה מאוד לאלוהות כאילו, אלא שהיא מתגלה כמובן בצורה מאוד מעוותת. אבל כמו שהרב אומר בסוף הדברים, שכוח נערץ כזה שאפילו שמסור קורי, אבל לא יכול להופיע כי אם ילדי איש מזרע ישראל שמשה השלדות אלוקית הקטע שרש כל כך חזק בנפשו, ואין ספק שאת הטלטלה ההיסטורית האדירה הזאת עם כל הנזקים שבה, אבל בסתר סתר המדרגה יש כאן ניצוץ יהודי שהתאבט שמסתתר מאחוריה, שלכן הרב גם קורא בסוף שלכן על די עמל רב בניסיון כביר נורשו להוציא גם מהרימון הזה המרובה בקליפתו איזה תוך תמציתי הרואי להתקיים אחרי מירוקו ליבונו וצירופו. זה הרב אומר שצריך לבוא הרבה בתהליכים שגם עליהם נדייק אותם בהמשך, מה זה מירוק, מה זה ליבון, מה זה צירוף, שהשיטה הזאת צריכה לעבור. אבל כמו שהרב כן, תודה לניב על המקורות, אני מקווה ש
אבל למה כל כך תפס? רק בגלל היופי שבזה או כי
לא, זה מה שאני רוצה לרמוז, כי יש כאן איזו נקודת אמת שבקדושה היא דלתה בצפת, ובעיוותים של תומת ארץ העמים וייאוש מן הגאולה היא התאבתה לתומה כזאת נוראה, ולכן אבל כגודל הנזק שבה כך בצורה סמויה פנימית גודל נקודת האור שהתאבתה כתוצאה מנה. ולכן מצד אחד אמרנו צריכים מאוד מאוד לברר את השאלה הזאת כדי להילחם בנזקים שלה, אבל צריכים בסוף גם אחרי המירוק צירוף וליבון שעושים לה, אז להוציא מהרימון המעובה בקליפתו, ורימון אתם מזכיר לנו שאפילו ריקני שבח מלאים מצוות כרימון, להוציא מתוך הדבר המסוים הזה גם את הנקודה תמציתית שהיא בעצם אם זה כל כך טלטל את כל העולם, אז ודאי שיש איזשהו נקודה עמוקה פנימית שמסוטט בתוכה שאותה צריכים לצרב וללבן ולעלות, כמו שהרב כאן בקובץ י' ג' קוף י' ז' בשעות האחרונות הרב אומר, עדיין לא נגמר העיבוד של השיטה הזאת והולך ונגמר, שמעין לגמרי יהיה יוצא מכלל ארור ויבוא לכלל ברוך. והרב כאן כמובן כאן באיזשהו רמיזה שהרשמו היה כן ברוך שפינוזה, אז יצא מיכל אור ויבוא לכלל ברוך, כן, שגם ברוך יהיה אחרי שהוא יעבור את כל הטלטלות והזיכוחים שיצטרכו לעבור בדברים שלו. אז החווה לכן שהדברים כאן היא כפולה, היא להבין בדיוק את כל מה שתואר עד עכשיו בהקדמת המאמר, מה קורה שלא בונים דעת אלוקים בצורה נכונה דרך האור הישראלי המיוחד שקשור לכל מידת המלכות ולכל מידת מה שדיברנו על אידיאלים אלוקיים שבונים יחס לכל אלוקות, לאיפה הכל יכול להתעוות. זה הצד הישר של הדברים. אבל הצד שנתבר איך הכל יכול להתעוות, אז אתה קוראים לזה שיש גם את הכל שהתעוות, אז מעל עכשיו צריכים להשיב את הדבר הזה למקורו. וכמו שאמרתי, זה לא מקרה קרה ש סיבוך כזה גדול מופיע כמה שנים אחרי שהופיע אור כזה גדול של כמיה גאולית שמתגלה והולכת ומאירה את אורה בכל סדרי הופעות הגאולות של עם ישראל. זה לעומת זה עשה אלוקים. אז כדי באמת לראות את הדברים, בואו עכשיו ככה קצת ניכנס אל הדברים בפנים. אני מתלבט את כמה, זה קצת אתגר, כי יש כאן הרבה גם לקרוא וגם הרבה להבין. אני טיפה אקרא, יעצור שנייה ורק ככה ייתן איזשהו מעוף כלי לדברים, ואז נחזור עוד פעם, נקרא את הדברים בפנים ונראה ככה בצורה יותר מפורטת את ה... אנחנו כאילו בשלב ראשון יותר נתרכז בהבנת השיטה ככה בצורה מאוד כללית, אבל יותר בהבנת הנזקים שעולים מהשיטה. זה דבר שנתרכז בו בהתחלה, אחר כך בשלב הבא נתעסק בליבון והצירוף, איך מרומים את הדבר הזה. אז כמו שהרב אומר, ואני אולי בכוונה מתחיל כמה שעות לפני כן, המטרה שהיא מתאחדת עם אחים הכללים. אנחנו נמצאים בעמוד קוף למד ג', כי לא יודע, זה בהוצאות שונות או לא יודע אחרת, כן, אבל יש לכם בהוצאות החודשות את העימוד הקודם, בפסקה שמתחילה במינים עסק כדאי לחווה דרכי השם, אז לקראת סופה. אחרי שערב נדבר על האידיאלים אלוקים שמחים את דרכי השם בעולם, זאת אומרת, המטרה שהיא מתחילת למחים הכלליים, לא תעשה את עסקה הרי, לא תשים את היחס אלוקי לזה מקצוע מיוחד שבחקירה, כי לא דבר ריק הוא מכם, כי הוא חייך. מנחת יעקב היא בלא מצרים. הרב קרקן רומז שברגע שהמטרה לא מתאחדת עם אחים הכלליים, שזה בעצם אין את הקשר העמוק הפנימי בין היחס למקור הכל לבין האידיאלים אלוקיים שממשיכים ומגלים את הדברים האלה בתוך סדרי החיים שלנו, שזה כל כוחם של ישראל לדוף כבו מהו החום ופתר החום, וזה כל אור התורה בישראל שנותן סמכוני בתפוחים, שנותן לכל האור אלוקי את סדרי ההתקבלות שבעולם. אז אם יש את הדבר המיוחד הזה הישראלי הזה, אז לא צריך להגיע למצב האגום של תעשה את עסקה הרעי, לא תשים את היחס אלוקי לזה מקצוע מיוחד שבחקירה. ורב כאן כבר מתחיל לרמוז ששפינוזה בשיטה המסוימת שלו שניתק על ידי משהו התעסקות תעוזתית חוצפנית הגדרתית בעצם עצמו, ולא דרך ההתאמה שלו אל סדרי החיים הגלויים של החיים, אז הדבר הזה אילץ אותו כביכול ליצור יחס לאלוקים בצורה של כמו שאומר מקצוע מיוחד שבחקירה. כן, שעוד מעט נבין שזה חלק מדרכי ההגנה ששפינוזה בנה לעצמו אל מול ההתעסקות הכל כך ישירה בצד האלוקי שכל כך מאיימת. אז הדרך כביכול ההתגננותית אל מולה הייתה כל מה שהוא עצמו אחר פיתח את כל ביקורת המקרא, וביקורת המקרא היא גם ביקורת האלוהות וחקירת האלוהות, שהיא איזשהו דרך הגנה עלובה מאוד אל מול האלוקי. זה, כל זה מיותר אם אנחנו הולכים לכם ישראלים, כי לא דבר ריק הוא מכם, כמו שחזל דורשים, ואם ריק הוא, אז מכם הוא ריק, כן? שזה בעצם איזשהו, שכבר הרב כאן רומז, שהשיטה השפינוזאית, היא בסופו של דבר הייתה חייבת לרוקן את הקדוש ברוך הוא ממשמעות, וכל זה בא כי הוא לא חי את הקרבת אלוקים הנכונה שאותה ישראל מגיעים בעולם. כי הוא חייך, ונחלת יעקב היא בלא מצרים. אז רק כאילו זה כהקדמה, כי כל השורות האלה כאן רק איזושהי הכנה לקראת מה שהרב יתאר בהמשך, שאצל שפינוזה זה אילץ אותו להגיע למקום מסוים הזה שהוא חקר באלוקות, שעוד מעט נבין שהחקירה של שפינוזה בעצמות אלוקית היא סיבת המחלה, אבל היא גם צורת ההתמודדות שלו עם המחלה. אנחנו לאט לאט נבין את הדברים, ועם שירת הילדים נקווה שזה יהיה בסדר, אני מקווה שכן, שישירים כאלה שמחים ואור כזה, ושיטה כל כך תמיה, מקווה שזה קצת ימתק את לימודינו. ואת החדשה, בשורש שורשה, פגשה כל המאומה העלילית את חלק מנחשולי ימינו, עד שמצאה מקום על ידי שפינוזה, שנתגלגלה בפשיטת ולבישת צורה בשיטות שונות, שהרעיון היסודי שלו הוא גורמה מעיקרי, בייחוד בסמיות עין והתנקרות לטבע העדות שמכיר בו, לכל הפחות לפי הבנת רוב העולם בו, שהיא תולדה מוכחת בסוגלנו, לצאת חוץ ממקור החיים של האידיאלים אלוקים, שהם עוז וגבורה לישראל עדי עד, לחזור לגודת הכתות וילדות, והוא דווקא למה שמופלא ומחוסה לעצמות האלוקים. אני רגע עוצר כאן, רק קודם כל נקרא והפשט את הדברים, וננסה דרך זה ככה קצת ככה לעמוד ככה בקווים כלליים על ה... שיטה פנתאיסטית שאותה שפינוזה יסיד. כמו שאר כאן, קודם כל, כמו שאמרנו, מתאר כאן בעת החדשה. זאת אומרת, כמו שרמזנו קודם, שהרב כאן רואה שהדבר מסוים הזה הוא לא רק דמות פרטית שהגתה הגאיה מסוימת, אלא הוא משקף עת לכל זמן ועת לכל חפץ, איזשהו תנועת חיים כללית שהוא פשוט ידע איך לבטא אותה בצורה חדה מאוד, חדה יותר מדי, ואולי מלא השיג אותה עם כל סיגיה, כן, בשורש שורשה, אפשר לקרוא את הביטוי שורש שורשה בשתי משמעויות, או בשורש שורשה, הכוונה של עת החדשה, זאת אומרת שהוא קשור אל הגרעין העמוק היסודי שמלווה את כל העת החדשה, מה שהוא יאמר בשורה הבאה, שנתגלגלה בפשיטת ולבישת צורה בשיטות שונות, שהרעיון היסודי שלו הוא גורמה מעיקרי, שבעצם כשמדברים על עת החדשה אנחנו מדברים על תקופה של יותר מ-400 שנה, אז זה בעצם היה בה המון המון זרמים ותהפוכות ותמורות שהיא עברה, אבל הרב אומר הוא הנקודה השורשית שקשורה לכל התמורות וכל השיטות השונות והמשונות עם כל נזקיהם שהוא בעת החדשה, שאפשר כבר אולי לומר בכותרת כללית שבאשמת העיוות הזה ששפינוזה הופיע בעולם, זה אחר כך כמו שאומר פשט צורה ולבש צורה, התגלה מצד אחד בצורה של המטריאליזם של כל וכל המקסיזם של שיטות כאלה שחיו עולם שכולו טכנוקרטי, כולו חומרני, זה צד אחד של המטבע, צד הפוך שנוצר כתוצאה משפינוזה, זה דווקא שיטות כאלה שהיו קשורים לכל הנושא של האנרכיזם, של כן, של עיבוד כל המסגרות של המציאות, שהם גם תוצר ישיר הפוך מהשיטה הזאת של שפינוזה. כל הפסיכולוגיה של עת החדשה הדטרמיניסטית של פרויד היא גם תוצר ישיר של שפינוזה. לצד של רביעי, כל התפיסה הפסימיסטית המייאשת שהתגלתה דרך שופנאוור, ובעת החדשה היא עומדת בעומק יסוד כל התפיסות הפרוגרסיביות של ימינו אנו, ממש הם עצמם פרי ישיר של התפיסה של שפינוזה. והרב יצל אומר שגם כל הפשיזם ובצורה הכי חריפה הנאציזם הם עצמם, וזה ידוע הנוער היטריאני היה קורא כתבי שפינוזה, הם עצמם ניזונים מתוך הדבר הזה. אז אמרנו שיטות שאנחנו בזד השם בהמשך נבין איך שיטות שונות ומשונות שהם כל כך אפילו הופכיות אחת לשנייה, איך כולם יצאו מתוך הדבר הזה עצמו. אבל זה רק מראה שיש כאן איזשהו, מעבר לפירוט המדעי של הדברים, יש איזשהו זרם אחור של חיים של בני דקה. ואפשר בין לומר ששורש הורשה לא קי על העת החדשה, אלא זה שורש הורשה קי על המשפט הבא. שורש הורשה פרשה כל המהומה האלילית, שיש לצד ששפינוזה קשור לשורש הורשה של כל האליליות עצמה. ככה קצת נראה גם באורות הקודש ג', יש כאן אורות הקודש ג'. בראש דבר מה זה איך?
כל הלב פעמים לתת מהאתאיזם לפני שפינוזה.
אז אנחנו בדעת השם בהמשך עוד מעט נפרט את כל המחלות של שפינוזה ונבין למה דווקא הוא זה שגילה אותם בצורה שלהם, ולא כמו מה שהיה בימי הביניים פילוסופיה קרירה של אריסטו או דברים אחרים, אלא יש כאן איזה משהו כזה. אני כבר עכשיו יאמר, אנחנו צריכים, כמו שאתה הבחנת, בין אתאיזם רגיל נקרא לו, שנקרא התפיסה הכפרנית, לבין תפיסה חילונית. כפירה וחילוניות במושגים הפשוטים שלנו הם שני דברים נראים מילים מרדפות, אבל זה שונה לגמרי. כפירה היא רק שוללת, היא כפור. חילוניות היא איזשהו צד מסוים שכאילו לכאורה מבטאת מה בשפה של כפירה, אבל כמו שהרב אומר שהיא, וואו, רואה שלה טוב, זה לא שני, שהיא כמו שהרב באורות האמונה אומר שזה בעצם עם בעולם הקדום היה את המוות, הכפירה, ואת המר ממוות, נקרא לו הנצרות, כביטוי הכי חיוב של האליליות, אבל בעת החדשה, המוות והמר ממוות עושה ביניהם איזשהו שידוך כזה, והשידוך בין המוות למר ממוות יוצר את מה שנקרא החילוניות, שזה כאילו משהו כזה שכאילו הוא כפרני, אומר אין אלוקים, אבל לצורה סמויה הוא אומר מה ממוות, הוא אומר זה משהו פוזיטיבי של שלילה, שזה בעצם התסבוך של שפינוזה עשה, שהוא מצד אחד באמת אולי במדם סמת יכול להיות ראש לכל הכופרים בצורה הכי חריפה, כי הכופרים שהיו לפניו כמו אריסטו ואפלטון דיברו במושגים שלהם מושג של סיבה ראשונה אלוקים, ומשפינוזה והלאה אז עוד מעט נבין איך בהפוך על הפוך, אז יש כבר כאלה שכבר אומרים ממש אין אלוקים, ובצד שני הוא עצמו אומר הכל אלוהות, כן, זה איזשהו תרדי דסתרי שבתוך השיטה הסמויה שקיימת בו, אבל זה רק בא לומר, זה הופך את זה כמו שמעתי מכפירה לחילוניות, שחילוניות זה כבר אמירה של כפירה, כן, שבתוכה מסתר את זה לכאורה איזה פוזיטיביות של כוח מעוות שמתגיע בתוך הדברים האלה. וכן כל המחלות שמקודם הזכרתי ככה בקצרה, בין אם זה השיטה המרקסיסטית, בין אם זה השיטה הפרוידיאנית, בין אם זה השיטה הפשיסטית או כל מיני שיטות אחרות, יש להם כבר צבע אחר כאילו הרבה יותר מסובך, שהם כולם כמו שהרב אומר כאן בקריאה השנה שמענו שזה שורש הורשה של כל עת החדשה לכל הווריאציות שלה עם כל הבאות המיוחדות שאותם היא מביאה, שעוד פעם שזה בדיוק כמו שהגמרא אומרת שזה הבדל בין ספרי כפירה למינות, שממשיך הבטרה שיש בהם זה משהו מתעתע כזה, כי יש בו הרבה מטען חיובי כאילו שמסותר בתוך לכאורה שמסתתר בתוך הדבר הזה, זה מה שיוצר את כל התעתוע שקיים בתוך הדברים האלה. אבל אני מת, אנחנו מדברים דברים יותר מלמעלה. אני רק רציתי לומר שהביטוי שורש הורשה, אולי תסתכלו כאן בראש דבר, סליחה, סליחה, במוסר הריך עצמו, בעמוד כ"ז. טוב, זו פסקה ששם הרב מדבר על כאילו מתחיל מהסוגיה של אין עוד מלבדו, אבל אומר בגלל שבאמת אין עוד מלבדו, אם כן הכל מחויב, כל האפשרי אינו באמת מצוי, והמחויב הוא ההפך מהציור הניסי, כן, שברגע שאין עוד מלבדו, אז זה כבר אומר שהכל הוא מחויב. ובדם סלט אפילו הרב אומר, זה הפך מאפשרות הניסית, שעל פי רוב מגלה את המקום הרצוני של הקדוש ברוך הוא, כי ברגע שאתה אומר, אין עוד מלבדו, אז הכל אלוקות. והרב אומר, ובעומק, טוב זה גנוז שורש השורשים של הרע. הכופר בניסים אפשרות וטוען הכל חיוב וטבע, כופר בחידוש ואומר קדמות, משורו הפנימי, גבוה מעל גבוה, מתנוצץ בו. ובספרו של הרב טאו כתוב כאן שורש השם של הרע, כתוב באותיות קטנות למעלה בעיפרון שפינוזה, כן, שהוא אנחנו אומר כאן שורש השורשים של הרע. אם ככה, זה לא שורש השורשים של עת החדשה, אלא שורש השורשים של האליליות, כן, שיש בית הדבר המסוים הזה, שזה מצד אחד עומק הרע בשיטה הכי נורית שלו. אנחנו בעזרת השם בהמשך לקראת כל פסקה הזאת כאן, איך הרב בצורה עמוקה פנימית עכשיו הולך והופך את שורש הרע לגואל אותו מהמקום שלו. אבל קודם כל, כמו שאמרתי לכן, אולי יותר נכון לקרוא ששור שורשה של אליליות, שיש בו איזה משהו מסוים שהוא בעצם קשור אל הצד הכי הכי עמוק, הכי שורשי של אליליות, עם כל המחשבה הילדותית שמסתרת מאחוריה, כן, את חלק מנחשו לעמנו עד שמצאה מקום על ידי שפינוזה, כן, את חלק מהשולי עמנו, זה בצד אחד, ואתם מבינים, כן, הרב כאן מדבר על אליליות בתור איזשהו כוח, כן, על כזה, כמו, בהקשר הזה זה כמו המלאק שלוקח את נחשלי עמנו, כן, זאת אומרת שיש כאן, ברגע שרוע לוקח נקודה ישראלית ומעוות אותה, אז זה מתגלה במקום המסובך הנורי הזה. כן, כן. כן, נראה לי, אולי אתם צודק, אולי, אני ככה אני הבנתי, לשון נכשלים, כאילו כושלים, כן, צודק שזה בחטא. צודק, לא חשבתי. כן, בעולות שברור ש... נהיה לי, או שזה, יכול להיות שברמיזה אתה רוצה לזה, לא יודע, נהיה לי ברור שאהב כאן בעל לומר את הדברים כאן כביקורת כזה, כאילו. מה זה איך? זה נכשלים, אולי משום חלש, נכון, זה בעצם, איך הלשון בעמלה, גם שם נכשלים גם בחטא, כאילו. ובעצם זה אותיות מתחלפות של חלש, כאילו, כן. לא, 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 לכן לא יודע אם הוא קשור לנכשול, זה קשור לחלש, כאילו, מה זה? כל הנכשלים אחריך, מה זה?
אלה שמאחור, אלה שמסתרכים אחרי.
מסתרכים כאילו, אז ולמה זה, כמו נחשול שכוונה שהוא גלים אחוריים כזה כאילו, אולי בסדר, זה בסדר, עד שמצא מקום על ידי שפינוזה, שנתגלגלה, כמו שאמרנו, בפשיטה צורה, אפשר לצורה בשיטות שונות, שהיון הסודי שלו הוא גורמם העיקרי, כן, וזה כמו שהזכרנו, שכל תיאוריה פילוסופית אחר כך יש בה איזושהי בחינה מסוימת שהיא בנויה כבר על הרקע המיוחד הזה שאותו שפינוזה גרם בהם, בייחוד בסמיות העין והתנקרות את תו היהדות שבקרבו. והרב כאן מאוד מאוד שם את האצבע המאשימה ש... עיקר העיוות של שפינוזה זה איך, אם נראה בהמשך, איך לקחת את שורש הטוב ואפשר אותו להיות שורש רע. כל זה קשור להתנקרות לשורש הטבע היהודי שבקרבו, וכאן רק הצצה אחורה לתחילת למאמר לעדר היקר, שם הרב כאילו קצת איזשהו לימוד, מעין לימוד זכות כזה כאילו על שפינוזה. הרב שם אומר, זה בעמוד מהם, אני לא יודע איך זה בא, כן, אני מקווה שהוצאות החדשות יכוונו אותנו, שהרב שם אומר, אתם רואים, יש שם את ה-26, ארוכה מן הארץ ורחבה מן הים. שם אומר שאם היו אנשים, למשל, אפילו כשפינוזה ורייסר, וכיוצא במשיגים שיש עוד נוצות אפילו רק אידיאל של אחרית ותקווה לישראל, נשאו לראות חיים לאומיים על ידמתו כימי עולם כשהם קודמיות, לא היו אנשים... בשום עד והגשה גדולה של מוסר האדיר, הנחמד וניר, המצא בעומק המצוות המעשיות כולן, שבה תקראת אותנו בית ישראל, לזמן התחייה הלאומית הגמורה. וכמה כדאי לתכנית הנהלה הזה, לרדוף אחריו ברגש מלא עוד השם, שלבדו דור דורים. כפי שאני מגלה אתכם מן הארץ, לחוץ על התיום מצוינים מצוות, שאתם חוזרים, לא אליכם חדשים. כן, יש כאן איזה כאילו לימוד זכות היסטורי, ששפינוזה הגיע לכל העיוות שלו, כי הוא התייש מן הגאולה. כי המצוות הם האידיאלים אלוקיים, ושמה ישראל נמצאת בארצה, אז ברור שהמפגש עם הקדוש ברוך הוא מפגש עם מתהלך עם חיים עצמם, אבל שנמצאים בבית הקברות הנאורי הזה של הגלות, אז באמת כן, גירשו לי מלאכתך לאמור לך עבוד אלוהים אחרים. אז בארץ העמים בעצם אנחנו מאבדים את כל הצד החי של כן חי בקרבכם, ומלא כל המצוות יכולות חלילה להתפרש בצורה טכנית וחיצונית, וכמו שהרב כאן אומר, אבל זה בדיוק הדרישה שגם בגלות הציב הציונים כמובן לעורר את הכיסופים לגאולה, הרי ש נותקה גאולים, נותק הקשר עם הגאולה ועם אורם של ישראל, אז עכשיו כל השפה הגלויה של הדיבור של שפינוזה היא שפה של כמו של הזרות של עמים אחרים, ובזרות הזאת, בהתנקרות הזאת לטבע ישראלי, משם באים כל המחלות הנוראיות. הרב, אני רק רומז, שפינוזה כתב ספר שנקרא כן התיאולוגי מדיני, ששם הוא מפורש ככה מסביר שכל חלק מחברה, חלק מהשיטה שלו שחברה צריכה לייצב את עצמה, אז הוא רואה את כל התורה והמצוות בעם ישראל, הוא אומר כי הם יצרו איזה מערכת הגנתית שהגן על עצמה, אבל הוא ראה את הכל בצורה מתה ולא בצורה חיה, וכל זה בא חלק מה שעכשיו הוא אומר, חלק מההתנקרות של הטבע הישראלי שלו, הוא זה שהוביל את הדברים האלה. אני סליחה שאנחנו קוראים כאן הרבה הרבה מבחוץ, אנחנו עוד נתניגע בדברים עצמם. לכל הפחות לפי הבנת טוב העולם בו, והרב כאן ממש כאילו עשו כאן באיזשהו לימוד זכות, אומר, לא ברור ששפינוזה אמר את הדבר הזה, אבל ככה לפחות האוילם הבין את שפינוזה, כי כמו שמעתי ששפינוזה עצמו היה המון המון שיטות איך להבין אותו, אז הרב כאן כאילו מסייג, יכול להיות שעיקר הביקורת שלי היא לא על שפינוזה, אלא איך העולם הבין אותו, אבל ישר אחרי שהרב מסייג ומלא זכות עליו, ישר אומר את המשפט הבא, אבל שהיא תולדה מוכחת מסגנונו, ובהקשר לסל זה כאן, כי יכול בעצם הרב בא לומר, אני לא מלמד זכות על שפינוזה באמת, אני מלמד אולי זכות על המחשבות שלו שיכולות היו גם להתפועל בצורה אחרת, אבל הסגנון, האיך, הוא בסוף שם מבטא את המרחב, שהמרחב מסלם את זה, זה בדיוק הביטוי של עת החדשה, שבסוף שבר ולא מקרה, כל עולם קרה את דבריו, כי אנחנו בעצם עסוקים כאן יותר בזרמים התרבותיים שחיו את ה... את התנועה שאותה הוא השריש בתוך העולם. בהקשר המיוחד, כמו שאמרתי, חשוב לכן להבין שהסוגיה כאן היא לא הדמות הפרטית של שפינוזה, כמו שכל שם לא משחרר אותו מהעיוות הזה, מהסגנון שלו, אבל יותר חשוב מאלה לדבר על זרם חיים שכל העת החדשה הולכת ומושפעת ממנו, שאותו הוקרן כאן בעולם, לצאת חוץ ממקור החיים של אידיאלים מיוקים שהם עוז וגועל ישראל דעד, לחזור לנקודת הקטנות והילדות, כן? שזה להתעסק בעצמות אלוקית. אז כמה מילים קצרות על השיטה עצמה, ואחר כך קצת נדבר על השקר שבשיטה, כמה שהזמן ירשה לנו. כמו שאני חושב שהרבה כאן יודעים, שאחד ממשפטי, התמצית של שיטת שפינוזה היא הטבע האלוהים, לפי זוכרני בלטינית זה יותר חזק, זה או טבע או אלוהים, כן, תאמר טבע, תאמר אלוהים, זה מילים נרדפות זו לזו, שהאמירה הזאת היא אמירה שביסודה באה, והוא, כן, את כל השיטה שלו, אני לא יודע מאיפה להתחיל אפילו, כאילו, אני אגיד קודם כל את השיטה, אוכל אחרי להגיד קצת את מה גרה אותו להגיע לשיטה הזאת, אבל השיטה עצמה כן, לפחות ככה, מבחינה פילוסופית, כאילו מתחילה מאיזושהי אמירה שכל הדתות המונותאיסטיות שדיברו על אלוהים אחד, הם בלי ששמו לב הם דיברו על שניות. כי אמנם לעומת אליליות שדיברו על ריבוי אלים, דיברו שיש, הם קיבלו את ההבנה שיש רק אל אחד, אבל עצם זה שאתה מדבר על אלוהים, ואתה מדבר במקביל על בריאה, זה עצמו, אתה יוצא כאן שניות, ואתה אומר שיש כאן עם אמירה הזקה של הפילוסופית, שמבינה שאלוהים הוא אחד, כי הכוונה, כי הוא המציאות, הוא ואין בלתו, אז מלא לא יכול להיות שיהיה אף דבר שיהיה זולת אלוהים, דבר זולת אלוהים לא רק שלא יהיה כוח אחר זולת אלוהים, אלא שגם לא יהיה חומר זולת אלוהים, ולא שיהיה בריאה זולת אלוהים, ולא שיהיה בני אדם זולת אלוהים, אלא הכל חייב להיות אלוהים, אם אתה לוקח את המחשבת האחדות, את העומק של האמירה שגם הפילוסופיה זיהתה אותה שאלוהים הוא חייב המציאות, ושכל הדתות המונותיסטיות לעומת אלילות מלא התפקחו להבין שאין ריבוי אלילים, כי אלוהים זה בעצם הגרעין המוחלט היסודי של מציאות, אז בהקשר של דקן, גם כל המציאות החומרית, העולמית שאותנו מכירים, גם היא לא יכולה להיות דבר של זולת אלוהות, אלא גם היא ודאי נכללת בתוך הדבר הזה שנקרא אלוהות. כן, שהדבר המסם הזה, הוא ודאי ישר מעורר בנו מה שרמזתי, מה שקדושי עליון עשרות שנים לפניו, אולי קצת פחות, אבל עשיתי חשבון ממש הבדל של שנים מועטות לפניו, כבר דיברו על זה כבר על פי מקורות פנימיים שקדמו להם, על פי רבי שמעון בן יוחאי, אבל שמאוד פיתחו את האמירה הזאת של אין עוד מלבדו, שכל המציאות כולה היא אלוקית, וכל משהו זולתו זה אפס, זה היעדר של מציאות, כן, שיש כאן משהו באמירה הראשונית מאוד מאוד מגדיל ומפתה ובעצם מהיר שאין אף דבר זולת אלוהות, ואני חייב לדבר, לא נעים לי להיות עכשיו סניגור שלו, יש כאלה שב כן, בצורה קלה דוחים את השיטה הזאת, שאומרים הטעות של שפינוזה שהוא צדק שמר כל אלוהות, אבל הוא יצר זהות בין אלוהות לבין הטבע, אז מחלותו אלוהות זה רק כל העולם החומרי הטבעי שבו אנחנו נמצאים, ובזה בעצם הוא הנמיך והקטין את האלוהי רק למושגי הטבע שלנו. זה לא נכון, מי שקורא את השיטה שלו הוא מדבר שבאלוהות יש אינסוף רבדים, וכל עולם המוכר לנו, הוא אומר זה רק שתי ממדים מתוך אין סוף הממדים האלוהים, הוא מדבר על ההתפשטות, שזה בעצם, כן, אני לא זוכר איך קורא לה רוח, כן, זה בעצם, ההתפשטות זה החומר, ואולי מה זה איך? המחשבה, כן, ההתפשטות זה המחשבה, שזה בעצם בחינת חומר וצורה, הם שתי ממדים מתוך מרחב אינסופי של ממדים שכלולים מתוך אלוהות, שאותם אנחנו סופגים לתוכנו. אז ברור ששפינוזה לא בא להקטין את אלוהים רק לעץ ואבן שמציעים סביבנו, וזה לטעון עליו טענה פשוטה, שאתה אלילי, שאתה מגשם את אלילי למשהו מאוד מאוד קטן. הוא ודאי חי במעוף מאוד מאוד רחב, וגם התיאות שלו אפילו בספרים האחרונים שלו מדבר על משהו מושגים על גבול הנבואה המטאפיזיים של יכולת לגעת גם במדים אפילו יותר גבוהים, שגם אפילו אדם יש לו יכולת אפילו אולי ליצור איזשהו זיקה אליהם. אבל האמירה הפוזיטיבית שהוא אומר, שסוף סוף שתי הממדים האלה הם לא בריאה שאותו ברא השם, הם חלק מאיברים של האלוהות, כמו של האדם יש לו את האצבע ואת השיניים שהם חלק מאיבריו של האדם, אז החומר והצורה, המחשבה וההתפשטות הם שתי ממדים מתוך הממדים אלוהים. כן, באמירה הראשונית של הדברים, הדברים נכוחים מאוד ומדויקים מאוד, ואם אתה באמת מבין שהוא אלוקנו אפס זולתו, שבאמת הקדוש הוא הוא המציאות ואין זולתו, אז מה באמת, כאילו באמת יש כאן משהו מאוד מאוד קוסם ומאוד מגדיל ומאוד מאיר גם את האלוהות בצורה באמת שהכל כלול בו ואין אף דבר שמצא זולתו. ובעצם נגיד ככה קצת כאילו במושגים דתיים, שמי ש לא יגיד לכאורה ככה, אז הוא דוחק רגלי שכינה, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא כולל את הכל חוץ מעולם החומר שהוא שולט עליו בחוץ, אבל זה, את החומר לא כלול באלוהות, וזה בעצם לחסר מהקדוש ברוך הוא, לומר שהוא לא השלמות בתכלית השלמות. כן, מה שאני אומר עכשיו זה מושגים שבעולם הפנימי כבר הרמק, עוד לפני אריזה כבר הרבה דיבר במושגים האלה, ו הרבנה זה כאן אולי כאן נזכיר, מזכיר גם את שיטת הרדב"ז, רבנו דוד, שגם אמר דברים כאלה, שכאילו בהקשר הפשוט הדברים מאוד מאוד מפתים. אבל כאן אנחנו נכנסים אולי לנקודות המסובכות בתוך השיטה הזאת. כן, ואני עוד מעט, אני אהיה חייב להסביר גם למה הוא לא צדיק, אחרי שאני אסביר, קודם כל, כאילו למה הוא צדיק, אבל למה פילוסופית או בצורה יותר אמיתית אמונית הוא לא צדיק, אבל אני קודם כל מתאר מה ההשלכות שנגזרות מהמשפט המסיים הזה כאן. אחרי המילים המאוד מפתות. ההשלכה המיידית שלה, ואנחנו בזה לשם לדבר על ארבע חסרונות עקרונים בשיטות של שפינוזה, ארבע אשכולות של חסרונות, ועכשיו אני רק עסוק באשכול הראשון מבין ארבעת האשכולות האלה, והוא עצמו נפרד בהם ארבע חסרונות פרטיים בתוך הדבר הזה עצמו, שני דברים, אני לא יודע באמת מה הצלחת ומה לא הצלחת במקורות את כל הנבואה גם כאילו, איפה ב... כעס הלפים
מאחורי
הפנטליזם, אחורי הפנטליזם. לא, מעולה, לא, מעולה שיש כאן, אבל איפה זה כאן, כאילו?
מאמר
רבים אמבט. נכון, תודה, תודה רבה, כן. שזה דברים יותר שגם הרב הנזיר מדבר בהם, נתחיל רק קודם כל איתם, כי זה דבר ככה יותר ראשוני וזועק, שצריכים להעיר בדבר מסוים הזה, כן? לא, זה כל זה, זה נהיה לי אבא מאוד נגעים, נהדתי, זה כל זה באשכול הראשון, כאילו, אני חושב. אני לא זוכר בדיוק עכשיו, בוא נראה, תוך כדי ככה, לפי זיכרוני, זיכרוני לא מתאיתי. הסוגיה היסודית שרוצים לדבר בה, היא סוגיית הרצון. ששפינוזה העלים את כל סוגיית הרצון מהכל. ואני אפרז אל ארבע דברים, מהקדוש ברוך הוא, מהאדם, מהתנועה ההיסטורית, בעצם סוגיית הגאולה, ומאלה, כתוצאה מזה גם כל מערכת המוסר, שזה השלכה המטלטלת שעולה מתוך התפיסה הזאת של שפינוזה. כי כמה זה הדברים, בשעה שאנחנו יוצרים זיהוי מוחלט בין אלוהות לבין הבריאה, וכמו שבאתי, אפילו נאמר שהקדוש ברוך הוא כולל אין סוף רבדים מעליה, אבל הבריאה היא לא בריאה של עבר השם, אלא היא עבר מעבריו של, של אלוהים, ויש זהות מוחדת בינה לבין המצוא של קריאת אלוהים. אני באמת לא יודע, קשה לי מאיפה להתחיל בתוך הדבר הזה עצמו, אני אתחיל דווקא מהסוף ואחר כך, אבל בעצם היה אפשר גם להתחיל את זה מהתחלה. אז עכשיו בסדר כאן, אני אתחיל ישר מהסוף, אז בעצם זה אומר שכל תופעה שקיימת בעולם היא עצמה אלוהות עצמה, כן? כי אין אפס זולתו. אז אם באדם יש רצון לרצוח, רצון לנעוף, רצון ליצור כל מיני דברים הכי, שבינינו נראים דברים הכי נוראים בעולם, אבל יומר שפינוזה, מה זאת אומרת? זה חלק מהאיברים האלוהים, חלק מהגילים האלוהים. אי אפשר לומר על דבר מסוים בעולם שלנו שהוא לא בסדר, שהוא שלילי, כי הוא חלק מהביטוי של אלוהות. וכשאני מסוים לכאן, אני כבר ישר רצתי אל הסוף, בעצם כל תורת המוסר והתביעה מן העולם לתקן את עצמו, לשנות את עצמו, לבוא בביקורת על משהו מסוים בעולם, היא נטולת משמעות בראה שאתה זיהית זיהוי מוחלט בין אלוהי לבין הבריאה. כן, אז התחלתי מהסוף שזה אולי דבר הכי מטלטל בדברים האלה, זה עולם כזה שהוא בסופו של דבר יוצר עולם נטול כל דרישה מוסרית, שמקודם מה שרמזתי על כל מיני שיטות פשיסטיות שבעצם מאוד מאוד מקדשות את העריץ, הם תוצר ישיר של השיטה הזאת, ולכן הנאציזם שמאוד מאוד נלחם במוסר ובמוסר היהודי, הם באו בעצם, אולי הייתי צריך להזכיר את ניטשה, שבעצם מוחל מול מוסר העבדים שהדות הנחיל לעולם ודורש מתי יתגלה האוברמנש, כן? וזה בעצם אולי גם מוביל גם לסגנון אחר של האומניזם, בסגנון המסוים שלו שמעריץ את האדם, אבל בקשר מסוים זה כאן, זה ממש הכוונה, כי האדם עם כל כוחותיו, עם כל תשוקותיו, עם כל הבאותיו, זה חלק, אולי זה אחד חלקי סוף מתוך כל הגילויים האלוקיים, אבל אחד חלקי סוף 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 מתוך הגילויים האלוקיים האלה, שם מתגלה האדם. אז מאלה, כל המערכת המוסרית התפוגגה לחלוטין, שמאחורי הדבר הזה מסתתר אבל גם סוגיה נוספת, שהם אלה גם העולם לא נמצא בציר אמיתי של התקדמות, של אין תנועה של גאולה לעולם. אם האדם עצמו אין בו דרישה להתקן, אז גם בעולם מה שהיה הוא שיהיה, שבעצם גם מוביל גם לתפיסה מאוד מאוד פסימיסטית אל העולם, כן? אין גאולה לעולם, ודאי כל העולם של ישראל ש מכוון את העולם לעבר תהליך של גאולה, אז מעבר למשמעות המוסירות של הדבר הזה, זה גם לבוא בעין טובה לעולם. כאן זה לקבל את העולם כמו שהוא, שבזה עוד נגיד קצת הפוך על הפוך, אבל מהתפיסה של שפינוזה, לכן מה שאמרתי מקודם, בא שופנהאואר, או באו כל מיני יסודות ש... נטועים היום עמוק עמוק בפרוגרסיביים, שבעצם המציאות בנויה מכל מיני כוחות שוק מאוד מאוד חזקים שנמצאים איזשהו הישרדות בתוך העולם, אבל בעצם במידה מסוימת אין מה לצפות מלעולם להתקדם למקום יותר גדול, שאני כן חייב לרגע לחזור קצת אחורה. זה מה שרציתי לומר מקודם, שפינוזה מקורו התכוון לומר קצת הפוך. הוא כל מה שהוא כתב את כל התיאוריה הזאת, ובמיוחד קשור לנקודה הראשונה שהזכרתי, זה כדי לשחרר את העולם מהכאב שלו. שפינוזה, במאמר קצר על אלוהים שהוא כתב, שם הוא מתחיל לזה מתוך תיאור מאוד מאוד קודרני על כל העולם. הוא עצמו חי חיים מאוד מאוד קשים, גם בכלל כלכלית, גם היה חולה מאוד, והיה לו הרבה הרבה מהירות על העולם. אבל הוא אמר, ברגע שנשתחרר מהחשיבה הדתית הרגילה, ש... הוא ראה את הבורא ואת הנברא כדברים שונים, ומלא מצפה מהעולם שיחיה משהו אחר, ומלא תמיד מוכזבת שהוא לא חיים משהו אחר, אם נשחרר את עצמנו הציפיות האלה, אז פתאום אנחנו נקבל את המציאות כמו שהיא, ובקשר מסוים זה כאן, כל הסבל שקיים בעולם ישוחרר, כי ברגע שאתה משחרר את עצמך מציפיות, ומאיזשהו כעס על כל מיני דברים שקיים בעולם, כעס שלך על עצמך, כעס על הסביבה, ציפיות מסוים שעוד מתמשות, אלא אתה מנרמל את הכל, אתה מקבל את הכל כזוהי המציאות, והדבר מסוים זה שרה כל כבי מציאות, שבדם סמת, בקשר מסוים זה כאן שפינות, זה מאוד קשור גם לתפיסות קצת בהפוך על הפוך, כן, אודיות שונות, כן, כמו הבודהיזם, שבעצם אומר שברגע שאדם יגיע להתעיינות כזאת, אז הוא יסיר מנב כל סבל. כאן זה לא בדיוק התעיינות שאומרת אין כלום, אלא אומרת יש הכל, אבל הכל הוא אלוהים. אז הדבר המסלם הזה כאן, ברגע שאתה מקבל את המציאות כמו שהיא, אתה מתרגל לקבל אותה ככה, אז אתה מסיר עליך כאב. אבל שורה האחרונה, הדבר הזה סוף סוף מאבד מהעולם את התקווה שלו, כן? את הכמיהה שלו לתהליך של תיקון. אז כמו שאמרתי, אין מוסר, אין גאולה, אין תנועה חיובית שהעולם הולך עובר עליה. מה שמסתר בצורה יותר עמוקה בתור הדברים האלה, זה שאין אדם בכלל. אין, לא רק שאין מוסר, אלא אין מושג כזה שנקרא עצמיות. כי בסופו של דבר, כל מושג העצמיות שקיים בתוכנו, הוא תמיד קשור לבחירה החופשית שלנו. הוא תמיד קשור לבדל אותי שיש לי זהות מיוחדת בתוך כל המרחב. ובהקשר מסוים זה כאן, אם אנחנו מבינים שיש רק עצמיות אחת, שזה נקרא אלוהים, ואנחנו רק איברים של הדבר הזה, אז כמו שלאצבע שלי אין זהות אמיתית, ככה גם לי, זה סתם אשליה שאני חושב שקוראים לי דוד, ויש לי אישיות מסוימת, אני בעצם רק בורא קטן, בתוך איזשהו מכונה אחת ענקית, שבתוכה אני משולב, אבל, ואולי חלק מהתסבור שלי, זה שאני מזהה אותי כזהות אישית, ואז מלא אני הרבה פעמים פגיע ונעלב, ובקינה עם כל מיני דברים אחרים. ברגע שכאילו זה אולי חלק מתהליך השחרור ששפינות זה מוביל אליו, אבל בסוף זה לא רק מוחק את המושג מן העולם. זה מוחק בכלל את כל המושג הזה שנקרא בחירה, ואת כל המושג הזה שנקרא עצמיות מכל סדרי אחים. ובעצם בצורה שרק במאמר הכולל של המאמר שלנו, זה מוחק את כל המושג הזה שנקרא סובייקט. אין דבר כזה בכלל שנקרא סובייקט. הכל זה עצמים עצמם. זה בעצם הדבר של עצמו, כפי שהוא משתקף, ואיפה עיקר הקובץ שנמצא, בקוליות של הכל. אבל הדבר הזה גם לא משחרר את אלוהים והופך אותו להיות לפחות הוא בעל החופש ובעל הרצון. כי הרי ברגע שיצרנו זהות בין בורא לבין נברא, אז כל נגיד קודם כל בצורה פשוטה, כל מושג הבריאה שיסוד אמונתם של ישראל מתאר את הבריאה ככזאת של בריאה מרצון של הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא כל עולם זה הוא עצמו, זה מוכב להיות הוא עצמו, אז בסוף שבר האלוהים עצמו גם הוא בסוף שבר נטול חופש, נטול בחירה. בעצם כל המציאות כולה היא מחויב המציאות, ככה היה חייב שתהיה. אז בהקשר המסלם זה כאן הסרנו אפילו מהקדוש ברוך הוא, או לא, מהקדוש ברוך הוא, מהאלוהים, בסדר, מדבר מושגים של שפינוזה, הסרנו ממנו את המושג הכי יסודי הזה של שנקרא חירות, שנקרא עצמיות, זה בעצם רק אשליה, כל כאן זה, זה מכניזם אחד ענק, שבהקשר של זה כאן, הוא במילים הראשונות מאוד פיתה אותנו, אמר וואו, איך כל המציאות כולה היא מלאה אלוהות, אבל בצורה סמויה הוא הרג את אלוהים לגמרי, הפך אותו להיות משהו טכנוקרטי, נטול חיים, כן, נטול אף יסוד של עצמיות, אף יסוד של חירות, שבעצם הכל הופך להיות משהו מת לחלוטין, שקיים בתוך המציאות.
אתה מאמין בקדמות?
איך?
כאילו, אז יש קדמות, מאמין
בקדמות? ברור, כן, כן, ברור.
אבל הוא ראה שיש התפתחות בעולם.
כן, ההתפתחות היא חלק מתהליכים של מעגל סגור, שנגיד סם נביא את התורה של החורים השחורים בפץ הגדול, הם מדברים בעצם על תהליכים של, שיש כאן כביכול בריאות ופיצוץ, שהעולם הולך ומתפזר והולך ומתכנס, והולך ומתכנס ומתכנס עד אינסוף, אז כאילו אתה יכול כאילו לתאר את זה רגע של מפץ גדול. ותמיד הדתיים שואלים אליהם, אז מה הרגע לפני מפץ הגדול? הנה אתם מודים באלוקים. אבל התשובה הפשוטה לזה, שלפני המפץ הגדול שיצר את השטחות של הכל, היה קודם כל את החורים השחורים שכנסו את הכל, והמציאות כאילו נראה לנו שמצאת בתנועה גם. הוא מודה שאדם הולך במקום אחד ובמקום אחר, וזה בעצם זה, בסוף הכל נמצא בתוך מעגל סגור של משהו כזה שהוא חלק מההגדרה המוחלטת הזאת שנקראת אלוהים. אז בסוף של דבר, ביכולת שבתיאור ההיסטורי של הדברים זה יהיה שונה עולם היווני שהיה פעם, וכן יהיה כאן כאילו תנועות, אבל תנועות האלה הן נתונות משמעות, הן חלק מהדבר המוחלט האבסולוטי הזה שנקרא אלוהים, כאילו, כן? שבהקשר מסוים לכאן, זה גם אולי, אני חוזר אולי ליסודות הכי עמוקים שמסרים בדבר המסוים הזה, שהוא קשור גם לעצם, כמו שהרב כאן מכנה סגנונו, מאיפה כל זה התחיל בכלל? כי הוא בכלל מאוד מאוד היה קמע להבין את הסוגיה הכי עמוקה של העולם, מה זה אלוהים, אבל הוא הבין אותה בשכלו, בזה שהוא מגדיר את אלוהים בשכלו, אז בזה בעצם הוא קולה את האלוהים אל ההגדרות התבניתיות השכליות שבהן נוצאים, זאת אומרת עצם השיטה חייבה להגיע גם למסקנה הזאת, וזה, אבל אני קצת מדבר אולי, מאמיס קצת יותר מדי הרבה, אבל זה כבר, אני כבר רומז למה שאני מדבר על האשכול השלישי של הדברים של ביקורת המקרא, שזה גם מדי המסלת חלק מדרכי ההתגוננות שלו בפני אלוהים. כי כמו שאמרתי, שפינוזה מתחיל לא משפינוזה, מתחיל מאיזשהו עולם כזה שפתאום יש בו תפייה אדירה אדירה לאלוהים, וכמו שדיברנו אתם זוכרים בכל דרכי המפלט שהעולם נצא לברוח לכל מיני דרכים סמים, ופתאום המציאות תופחת על פניו, ואז מהליליות הוא חייב לברוח לנוצרות, ומנצרות אחר כך גם היא קורסת, ואז הוא חייב לברוח לאיזה פרוטסטנטיות שגם היא קורסת. אז אנחנו רואים כאן תהליך כזה של קריסה, הכוונה שבעולם פתאום יש כמיהה מאוד מאוד גדולה לאלוהים עצמו, אלא אלוהים עצמו מפחיד אותה. הוא מפחיד אותה בדיוק גם מה שמעת עכשיו, כי הוא מוחק אותה לגמרי. והוא גם מוחק אולי כל מסוק של רצון באלוקים. אבל תקשיבו, יש כאן גם משהו מסוים, שזה הגוף גם תרפיה שהוא עושה אל מול הדבר מסוים הזה. כי ברגע שהוא מגדיר את אלוהים בהגדרות שכליות, כן? בהקשר מסוים לכאן, הוא גם מסיר את האיום שלו מהדבר הזה שנקרא אלוהים. זה לא איזשהו כוח על שמשתלט על החיים. זה משהו כזה שקודם כל אני יכול לנתח אותו, אז זה אומר שהוא נמצא בתוך המרחב המסוים שלי. הסרתי קצת את האיום, כי הוא ואני, זה שאני יכול לנתח אותו, זה קצת שם אותנו באותו מקום. וכל דבר, ברגע שאתה יותר מדי מנתח אותו, אתה מסיר ממנו את העוקץ. כן? כמו ש... אני לא זוכר, דיברנו על זה עכשיו אולי בעבר, כאילו כמו בפסיכולוגיה, שאדם בא לפסיכולוג ומנתח אותו יותר מדי, ומסביר לו כל תנועה שלו, מה הוא עושה, אז זה מאוד מרגיע את האדם שהוא מבין עכשיו למה הוא כועס על ההורים וכו' וכו'. אבל כמו שאומרים, הניתוח, הפסיכולוג הצליח, הניתוח הצליח, אבל הפציינט מת, כן? בסוף נשארתי נטול משמעות של חיים אחרי שכל כך ניתחו אותי לגמרי. אז אותו דבר גם כלפי אלוהים, שמנתחים יותר מדי את אלוהים, ומגדירים אותו יותר מדי, אז בסופו של דבר זה הופך להיות משהו גם, כמו שאמרתי קודם, לא מאיים כי אני יכול לשלוט עליו, להסביר אותו, אבל גם לא מאיים כי הופך להיות משהו טכנוקרטי, נטול כל הצד הסובייקטיבי, כל הצד העצמי שמסתר מאחוריו. אז יש בדבר מסוים זה גם איזשהו דרך מסוים של התגוננות מפני הזרות הזאת שקיימת כאן. כי יש כאן גם את הבעיה של הזרות, כי נמחק אני שלי, אבל עם זה יש כאן גם פתרון, שאתה מגדיר את הכל בהגדרות שכליות, אז בסופו של דבר אתה מקרר את הכל, והופך את הכל להיות בעצם נטול חיים, אז בעצם הכל מת כאילו בתוך הדבר בסדר.
יחיד מתשוקה גדולה והפך במקום שבעולם שבכלל אין בו תשוקה, אין בו מעבר, אין בו...
ממש. ולכן יש כאן, כמו שאמרנו, בשפילות התתה דדסטרי. זה שיא האמירה הכי עוצמתית שיוכל להיות שהכל אלוהות, והיא עצמה בהקשר השני שלה מובילה לשיא המסקנה שבעצם אז אין דבר כזה שיקרא אלוהים כאילו.
הרבה שזה מוליד שתי דברים. זה יכול להיות חילוניות מאוד מאוד דתית, כי הוא יכול להיות מאוד עם הרבה תשוקות כאילו.
כן, לא, אבל נגיד האמת היא...
העברי הראה שיצאו מזה כמה תופעות.
מסכים, לא, אבל אני חייב להגיד, שאני קודם כל רוצה שיש בזה איזשהו תא דה סטרי כזה, כי אני מנסביר גם את תא סטרי הוא לא במי כקרה. כי ברגע שאתה לא חי עולם של עומק, שזה בדיוק כמו שהיה חסיר, אלא אתה חי עולם שטחי, אז אתה מצמיד שתי דברים ביחד, אז אתה בכך חי שתי הפכים, שם אותם במיטה אחת. ולכן הדבר שם זה, אני אגיד כמו שאמרתי קודם, גם שיצאו כופרים מהשיטה הזאת, הם יהיו כופרים חילוניים. אז בתת מודע שלהם, הם יהיו מלאי אמוציות. ומי שדתי שיבואו מולם, הם יתעצבנו עליו. כן, זאת אומרת, הם לא רק יגידו, יצחקו עליו. יש כאן, ולהיד הגיסה, כאילו זה הצד הכפרני, עד כדי אפילו השיטות המטריאליסטיות של מרקס יצאו ממנו, שהכל כל כך דטרמיניסטי, שהכל רק מערכת מכונה כזאת נוטלת חיים, ואותה מידה יצא ממנו גם כל מיני תפיסות פשיסטיות שמעריצות את הכל, אבל זה תמיד יהיה או עולם כפרני מלא אמוציות, או עולם מלא אמוציות, אבל מאוד מאוד רדוד, זה תמיד שתי הדברים האלה ייקחו בחובת אחת בתוך הדברים האלה. אבל תם אנחנו סיכמנו את האשכול הראשון של הדברים האלה, וש... טוב המוות, כמו שהרב יאמר בעמוד הבא, חקוק על מצחם של האנשים האלה. זה עולם שכולו עולם שאין בו רצון, ואם אין בו רצון, אין בו חיים. אין, ועכשיו אני התחלתי את זה בסוף ההתחלה, עכשיו אני אתחיל את זה בשותכם, וואו. אני מרגיש שאני קצת מעמיס, וא' גם נגמר הזמן, אז אפילו, אין לי אפילו על מה להעמיס אפילו. כי אני צריך, את כל מה שאמרתי, התחלתי דווקא מהמקום הקונקרטי של המוסר, חזרת אחורה, אבל היה אפשר גם את כל המבנה הזה להתחיל מבחינה פילוסופית מלמעלה למטה, אז את כל הדברים האלה אולי קצת יותר בנחת נראה פעם באה, קצת, ואני וואו, אשריך למקורות שזכינו רק לעמוד אל מולם, אנחנו פעם באה ככה קצת יותר... נשלים את הדברים, סליחה, אשריכם.